הכל חי אונליין 93fm.co.il. עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב לכל המאזינים, רדיו קול חי 93FM ו-92.8, יום ראשון קצת אחרי 10, ואנחנו שוב כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב ליעל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה אני רוצה לפתוח בסיפור נוסף סביב העניין הזה של נוער נושר. כל ההתלבטויות האלה, איך נכון להתנהל, איך נכון להגיב, מה לומר, מה לא לומר, מה נכון לעשות ומה לא. האם בכלל יש כללים ברורים בעניין הזה? את הסיפור הפעם כתבה רחל רובין, והוא הופיע בעיתון בתוך המשפחה לפני מספר שבועות. היא עומדת בתור לכספומט, והשעה מאוחרת. היא סומכת על מלכי שתשכיב את הקטנים, אבל היא רוצה כבר לגמור ולחזור הביתה. היא עייפה וקר בחוץ, ויש לה המון לעשות בבית, ובכלל, אם ריקי תעשה בעיות, מלכי לא תוכל ללמוד למבחן. היא נרעדת ומהדקת את המעיל. לא, אל תיכנסי לזה עכשיו, היא אומרת לעצמה, אל תחשבי עליו. בזמן האחרון את בשליטה, לא מניחה למחשבות הללו להשתלט על היום שלך. לכן תמשיכי כך. אחרי שאבי עזב את הבית, היא הייתה בוכה המון לאורך כל היום. חושבת עליו בלי סוף, מענה את עצמה ברגשות אשמה, בתהייה. האם יכלה למנוע את הדבר? היא חיפשה אשמים נוספים. בעלה, הצוות של הישיבה, בנה הבכור מוישי הגדול בשנתיים מאבי, החברים. היא לא חדלה לכאוב את התפילין. התפילין שהשאיר בבית מאחוריו. התפילין שקנו לו בדמים כה מרובים בימים הטובים. אמרו שרב שמואל כסופר הסתם הוא אדם כה נעלה, שמי שיזכה להניח את התפילין שהוא כתב, יישאר ירא שמיים כל ימי חייו. ואבי, אבי השאיר את תפיליו זנוחות על המדף בחדר. הוא ארז מזוודה ושם בה בגדים רבים, אפילו שתי חולצות לבנות. היא ספרה, והיא יודעת. אבל את התפילין, את התפילין הוא השאיר, והיא לא יכלה להירגע מזה. זה היה נורא. במישור המעשי היא המשיכה לתפקד, אבל הבית זעק צער ואובדן, והילדים כולם הפכו עצבניים או שקטים ומופנמים משהיו. הקדוש ברוך הוא עזר לה לבסוף, בעזרת שליחיו הטובים, היא חזרה לעצמה. החיוך שב לשכון על שפתיה, והחיות שבה לתנועותיה. היא לא חדלה לחשוב עליו, אבל הגבילה את המחשבות לזמנים מסוימים. היא חדלה לחפש אשמים, רק ליבה בכה במסתרים. ופיה, בכל עת מצו, לחש תפילה ותחנונים. אוי, מוזר, הלב שלה קופץ. מה קרה לה היום? הבחור הזה שעומד שני מקומות לפניה בתור, הוא התקדם קצת ועומד מתחת לפנס, ולכן היא רואה, הז'קט הזה שלו, הטיפורים האלה בצבע תכלת, הז'קט של הבחור גורם לה לכאב, וגם לכמיעה. היא לא אהבה את הז'קט הזה, אבל הם לא יכלו לאסור עליו ללבוש אותו. הם התייעצו וידעו כבר שכל מה שלא אסור צריך לאפשר. ז'קט אופנתי בצבע אפור כהה עם בטנת פליז מחממת וטיפורים עבים ובולטים בצבע תכלת. כך לאורך הגימור התחתון. זה לא מתאים לבחור ישיבה, אבל זה לא אסור. היא לא אהבה את הז'קט ההוא, אבל כשראתה שהכיס פרום, כנראה נתפס במשהו ונקרא, היא תקנה אותו. ישבה ותפרה אל תוך הלילה, והנה הזלגו דמעות על החוטים בצבע תכלת. זה היה לפני שנה בערך, כשעוד היה איתם במידה מסוימת. הבחור שעמד שם לפניה נראה עצבני ולא מפסיק לזוז. הוא מציץ אחורה כבר בפעם השלישית, כנראה הוא מחכה למישהו. ואז הלב שלה שוב מזנק לגרון. עכשיו לראשונה, האור הירקרק מהמכשיר הסלולרי שבידו מאיר את פניו. אלוקים, זה אבי, זה אבי שלה. והוא עומד מטר אחד מלפניה. לא, היא לא מדמיינת, היא לא תטעה בילד שלה לעולם. מעולם לא פגשה בו ברחוב. מישהו באמת אמר לה שהוא מתגורר בבני ברק. לחלקיק שנייה היא מתלבטת, אחר כך זה גובר עליה. אבי. הוא נפנה אליה בבהלה, כמעט בזינוק, ואז הוא מזהה אותה בחשיכה. כתפיו נשמטות בהקלה, הוא מביט סביבו מעט נבוך. אחר כך הוא יצא ממקומו בתור והתקרב אליה. אמא, הוא אומר בקול נמוך, עיניו מציצות בה לרגע ומוסתות. שלום אבי, מה שלומך? בסדר, עיניו מביטות מעבר לכתפה, סוקרות את הרחוב. אתה מחכה למישהו? היא שואלת. כן, הוא אומר, ואחר כך מיד מתקן את עצמו, לא, הוא אומר סתם. מה עכשיו? מה היא אמורה לומר? אני אוהבת אותך? בלילות לפעמים היא חולמת שהיא פוגשת אותו, וכן, היא אומרת לו, אני אוהבת אותך. אתה רוצה לבוא הביתה? היא שומעת את עצמה, שואלת במהירות. לביקור, אפילו לכמה דקות. אבא בטח ישמח לראות אותך. לא ידענו שאתה כאן בסביבה. בדרך כלל אני לא, הוא ענה, ועיניו ממשיכות להתרוצץ. הלב שלה שוקע. היא יודעת שהוא מחכה למישהו, מישהו לא טוב. הוא מחכה למישהו והוא פוחד ממנו. בעת ובעונה אחת. מי זה האדם הזה? מה קרה לו לאבי שלה? האם מישהו מאיים עליו? מפחיד אותו? תעלה לכמה דקות. היא שואלת, מעיצה בו. לא יודעת מניין הביטחון לדחוק בו, אבל היא רוצה להגן עליו. ויותר מזה, היא לא רוצה להחמיץ את הרגע, לסיים את השיחה ולראות אותו נעלם לשוב. היא רוצה להחזיק בו לעוד זמן מה. כן, הוא אומר, והיא נדהמת. הם שותקים רוב הזמן, היא מציצה בו בגבה, הוא גבוה ממנה. לכן היא לא רואה את ראשו הגלוי, אבל היא ראתה אותו קודם, לפני שהיא ידעה שזה הוא. הוא מעיף מבט לאחור מדי פעם, עדיין מתוח. בואי, הוא אומר לה, נלך מכאן. היא מבחינה שהוא משך את הכובע של הז'קט מעל ראשו. הוא נראה קצת מוזר, אבל זה לא אכפת לה. היא מתחילה ללחוש ללא קול. אנא השם, אושי ענה, אנא השם. הם נכנסים לבית שקט ודי מסודר. הקטנים ישנים הגדולים בישיבה. אבא יחזור עוד כמה דקות. הוא הלך לעשות קניות בסופר. אני אכין לך שוקו? היא מתפלט. איך כל מילה יוצאת מפי השלמה ובהירה. אני יכול להיכנס רגע לחדר שלי? הוא שואל אותה בהיסוס. בוודאי. הוא פונה אל החדר, והיא רוצה לצעוק אחריו. אולי אתה רוצה לראות את התפילין שלך, לגעת בהן, לבקש סליחה שזנחת אותן? היא נבעלת מהדחף הזה וממהרת למטבח להתעסק בהכנת השוקו. לאחר רגע, הוא עומד בפתח המטבח, הכובע של הז'קט שב אחורה אל העורף, על הראש, כיפה. אני צריך לדבר עם אבא, הוא אומר לה. כמובן, היא ננערת, אפילו היא לא הודיעה עדיין ליצחק, היא מתקשרת לבעלה, מודיעה לו שאבי בבית. אני חושבת שהוא הסתבך עם איזה מישהו, הוא מחכה לדבר איתך. יצחק בהלם, אין לו מילים, הוא כבר מגיע. כשאבי יושב ולוגה מן השוקו החם ליד שולחן המטבח, היא עוברת להתפלל על בעלה. בזמן האחרון, אולי מאז שהיא תפסה את עצמה, יצחק קיבל עליו את תפקיד ההורי המתאבל. הוא נעשה שקט ורציני. קודר ממש. היא מתחננת להשם שיצחק ידע איך לדבר עם אבי, שלא יהיה קשה איתו חלילה. כשיצחק נכנס, אבי קם ממקומו. הם לוחצים ידיים. היא מבינה שהיא צריכה לצאת מהמטבח. אחר כך הם קוראים לה, ובעלה מסביר שאבי הסתבך עם החוק וצריך לעזור לו. הם נזכרים שממש לפני חודש הם שמעו על איזו מסגרת שמסייעת לילדים שסתו מן הדרך. לפעמים הנערים שמגיעים לשם הם דווקא אלו שהסתבכו בפלילים. הם נמצאים במצוקה ושם תופסים אותם אנשי חינוך מוכשרים ומכוונים אותם לדרך הישר, הכל בגיבוי של גדולי תורה. אבי אומר בשפה רפה שהוא מוכן לנסות ללכת למקום הזה, מקום טוב שעוזר לנערים שהסתבכו עם המשטרה. כן, הם מדברים עם חיים רוזנר, שמנהל שם את המקום ההוא. הוא ישלח נהג עוד הלילה לקחת את אבי. הוא מבקש לשלם 100 שקל לנהג, וגם לתת לאבי ביד קצת מזומן לממתקים. והכי חשוב, תתפללו על הילד. אחרי חודש הבחירה חוזרת אליו, להישאר או לעזוב. אני צריך קצת להירוז מגמגם אבי, כשהוא פונה מן אבילון ורואה את אמו מביטה בו. כמובן, היא אומרת לו. הוא נכנס אל החדר, ושב ויוצא ושוב נכנס. ובאותו רגע נכנס יצחק אל הבית. טוב אבי, אומר יצחק, נראה לי שהנהג הגיע לקחת אותך. קוראים לו שוקי, פגשתי אותו למטה. כן, מהנהן אבי. חיים רוזנר אמר שוקי. אני ארד איתך, אומר יצחק בפשטות. אבי הולך לעבר הדלת, ואז מסתובב אליה. סליחה, סליחה על הבלגן שעשיתי לכם. תודה שהזמנתם אותי לבוא הביתה. היא מנהנת, אחר כך ממהרת אליו ומחבקת אותו. בהצלחה אבי חמודי, אומרת, אנחנו אוהבים אותך. הוא מביט בה, עיניו מתרחבות לרגע בהפתעה. אחר כך מתהדקות שפתיו זו לזו והוא פונה ממנה, ממהר לרדת במדרגות. בעקבות אביו, והיא עומדת שם, רועדת. היא אמרה את זה, היא אמרה את המילים הנכונות, היא אמרה לו שהיא אוהבת אותו. לאחר רגעים מספר, יצחק קורא לה מהחדר. בואי, הוא לוחש, בואי תראי. מה יש לראות? אולי הוא ישאיר מכתב? הלב שלה דופק, הטלפון מונח על השידה קבוי. טוב מאוד, הוא השאיר את הסלולרי שלו, והיא לא רואה שום דבר אחר. את לא רואה? יצחק מחייך. הוא מצביע על המדף שמעל השידה. אין פה כלום, היא אומרת. אין פה כלום, הוא חוזר אחריה. ואז, כמו מאיר אור יקרות את החדר החשוך, קריאה בוקעת מגרונה, והיא ממהרת לחסות את פיה, כדי שלא להעיר את דודי הישן. התפילין, היא לוחשת ברעד. נוגעת במדף, מלטפת את המקום הריק שבו היה מונח תיק התפילין הכחול והתפוח. הוא לקח כל הנחנק, ועיניה, בפעם הראשונה הערב, נמלאות דמעות חמות. הוא לקח את התפילין מאשר יצחק בלחישה, וזו לא הייתה אחת הדרישות שהזכיר חיים רוזנר, רק כיפה וציצית, בסיסי מאוד. הם מביטים זה בזו, מבטיהם מאוחדים כפי שלא היו זה זמן רב. פתאום יש לתפילותיהם על מה לחול, ויש לתקוותם על מה להישען. כשהיא שבה לסלון, היא יודעת שהזמן בין תפילה לדמעה, ללחוש, גם מזמור, תודה.
אחים עצובים והורים דואגים מי אמר שתפילין לא בוכים מי ידע מי יבין לב שבור וכואב בשמיים רואים את הכל זה הילד שלך ריבונו של עולם תעזור לו כי הוא לא יכול
וואו, יהודה דים שר את השיר המדהים והמרגש הזה, הוא גם הלחין אותו המילים של הרב אהרון לוי, וזה מתוך דיסק מחשבות. השיר הזה נקרא שיר השבבניק, ואני החלטתי לתת לו כותרת אחרת, מי אמר שתפילין לא בוכים. היום בתוכניתנו, יועצות שינה זה משהו שכבר התרגלנו אליו, אבל מה לגבי יועצות מנסאים? כן, אותו מנסא שבו האמא מחזיקה את התינוק קרוב לגופה, אז כן, גם בנושא הזה חשוב להתייעץ, איך לוקחים את הילד, איך נכון לעשות ולא לסבול מכאבי גב, האם זה לא יגרום לתינוק לרצות תמיד להיות קרוב לאמא. אלינה אליאבסקי, יועצת מנסאים ומנהלת אתר טופ-טופ, היא תהיה איתנו ותספר לנו קצת על המנסאים הללו. פייני סוכניק, יושבת ראש עמותת באשר תלכי, גם היא תהיה איתנו היום. איתה אנחנו נדבר על תהליך לא פשוט של פרידה, גירושין ופירוק התא המשפחתי, שזה תמיד תמיד תהליך קשה וכואב, אבל כשמדובר באישה דתית או חרדית, ההתמודדות קשה שבעתיים. בשעה השנייה תהיה איתנו גברת רחל בולטון, מפתחת שיטת תעצומות, כלים לשינוי בחיים. ובהמשך יהיה איתנו דוקטור אליהו לוי, בעל דוקטורט בנטורופתיה, חבר באגודה הישראלית לנטורופתיה, והוא איתנו כאן כדי לשוחח על רפואה טבעית, וכיצד אבחון בגלגל העין מתקשר לנושא הרפואה הטבעית, ואתם המאזינים כמובן מוזמנים להתקשר ולשאול שאלות. 1-952-92-93, פרסומות. מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, ואני רוצה שוב להזכיר לכם שבשעה הבאה יהיה איתנו כאן דוקטור אליהו לוי, שהוא בעל דוקטורט בנטורופתיה, חבר באגודה הישראלית לנטורופתיה, הוא גם רדיולוג, ואיתו אנחנו נשוחח בכלל לרפואה הטבעית, ואיך אבחון בגלגל העין מתקשר לנושא הרפואה הטבעית, האם לרפואה הטבעית יש מענה לכל בעיה רפואית. ואתם המאזינים מוזמנים כבר להתקשר אליהם אם אתם רוצים לשאול או להתייעץ עם דוקטור אליהו לוי, 1-952-92-93. אני חוזרת, קצת בלבלתי אתכם, 1-952-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, לשאלות שלכם המאזינים. שלום ובוקר טוב לאלינה אליאבסקי.
שלום.
שלום וברכה, את יועצת מנשאים ומנהלת אתר טופ הטופ, אני אומרת את זה נכון?
נכון.
אוקיי, אוקיי. אז את יודעת, אנחנו כבר התרגלנו ליועצות שינה ויועצות אכילה ועוד כל מיני, והנה יש לנו גם יועצת מנשאים. אז קודם כל, על אילו מנשאים את מדברת?
אנחנו מדברים על מספר ומספר סוגי מנשאים. זה קודם כל מנשאים ארוגים, מנשאים שעשויים מבד. אנחנו מדברים בעיקר על מנשאים פיזיולוגיים ומנשאים שמתאימים לתינוקות מגיל לידה עד גיל 3 שנים לפחות, אפילו יותר. כן, זה גם היתרון של מנשא טוב. מנשא טוב צריך להיות מותאם לתינוק בכל גיל.
אז למה באמת כל כך חשוב להתייעץ בנושא? קונים מנשא, שמים את הילד, הולכים הלאה.
אוקיי, באמת אפשר לקנות מנשא בחנות, לשים ילד, ללכת הלאה, אבל לצערי רוב הניסיונות כאלה מסתיימים במשהו כמו לא התאים לי, לא היה לי נוח, תינוק לא אהב את זה. אכן חשוב להתייעץ בנושא של מנשאים.
האמת שאני מסתכלת כאן בעיתון ואני רואה תמונה של אישה שנושאת עליה שני ילדים, אחד מקדימה, אחד מאחורה, ואני כואב לי אגב רק מלהסתכל על התמונה הזאת.
יפה מאוד. אז מי שנושאת שני ילדים זאת רבקה שמס, אחד מיועצות שלנו גם. היא מלא שני תאומים, היא נושאת אותם אכן ביחד. מה שקורה במנשא שהוא טוב, הפיזור משקל הוא מצוין. הפיזור משקל הוא עד כדי כך טוב שאת לא מרגישה את משקל התינוק שסביב 10-12 קילו. את יכולה לשאת אותו בלי להרגיש, במיוחד שאת משתמשת במנשא קשירות, במנשא קריחות. המנשאים האלו הם לא נמתחים, המנשאים האלו נותנים תמיכה מצוינת לגף ההורה וגם לגף התינוק. כיוון שיש הרבה מאוד סוגים ומגוון רחב של מנשאים, המנשא זה בסך הכל יד נוספת שמחזיקה את התינוק עלינו. ברגע ששני ידיים שלנו עסוקות במשהו אחר, שאנחנו יכולים לעשות כלים להכיל ילדים גדולים יותר, כשמדבר בתאומים להחליף חיתול למישהו, לאחד מהשניים, ועוד הרבה 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 דברים, זה עוד יד שמחזיק את התינוק עלינו, וזה צריך להיות באמת כמו, את יודעת, כמו אור שלנו, כמו לבוש שלנו, שצריך להיות נוח, שצריך להיות
משהו נוח, לא מציק ובטח לא מכאיב.
בדיוק.
כן. עד כמה נפוץ באמת השימוש במנשאים הללו? הרבה נשים מחליטות כן להשתמש במנשא?
הרבה מאוד נשים מחליטות כן להשתמש במנסה, כי זה מוצר הכרחי ברגע שיש תינוק, ובמיוחד שיש ילדים גדולים. זה דבר הכרחי, זה דבר שמחליף לך עוד זוג.
תגידי, זה מסובך לקשור את זה, כי לפעמים באמת אני רואה נשים, והבד כרוך סביבם באיזה צורה, וזה נראה לי מסובך כל הקשירה הזאת.
אוקיי, זה באמת נראה מסובך מפעם הראשונה, זה דורש טיפונת תרגול, אבל כמו כל דבר בחיים אנחנו לומדים לעשות את זה, זה הרבה יותר קל מלהכין קוסקוס ועוד הרבה דברים, אנחנו לומדים לעשות את זה עם הזמן, וזה בא עם ניסיון, מה שכן, כדאי להשקיע את הטיפונת של תשומת לב והזמן בילד ראשון, כדי
לעשות את זה נכון,
לדורות.
כן. תגידי עכשיו, שאלה נוספת שככה ממש מטרידה אותי, האם ילד שנמצא כל כך הרבה שעות בתוך מנסה קרוב לאמא, שוודאי בשבילו זה המקום האידיאלי והכי טוב להרגיש את חום גופה של אמא שלו כל הזמן, זה מגן עליו, הוא מרגיש שם כל כך בטוח, אבל אין חשש שיגיע שלב שהוא פשוט לא ירצה לצאת משם?
דווקא להפך, דווקא מה שקורה, ילדים שלנו לא צריכים יותר ממה שהם צריכים. הם צריכים לכמות מסוימת של תשומת לב, לכמות מסוימת של חיבוקים ואהבה, בוא נגיד אהבה אינסופית, אבל חיבוקים ומגע, וברגע שהם אוכלים את זה בכמות שהם צריכים, הם מסתפקים ואומרים אם עדיי. אני רוצה להיות על הרצפה, אני לא רוצה מנסה עכשיו, אני רוצה ללכת, וזה מגיע, וראיתי את זה על שלושה ילדים שלי, ועל ילדים של לקוחות שלי בכמויות.
מעניין, כי דווקא ילדים שלוקחים אותם למיטת ההורים, הם מאוד מאוד קשה אחר כך להעביר אותם חזרה למיטה שלהם.
זה מאוד תלוי מתי ואיך עושים את זה, גם לגבי מיטה וגם לגבי ילדים, פה אין איזשהו הרגל, ברגע שמספקים לך את כל מה שאת צריכה, את לא צריכה יותר בעצם. אז זה מה שקורה פה, כולם סוחבים על הידיים, כל ההורים לוקחים על הידיים.
תגידי, יש גם אבות שמשתמשים במנסאים, ואני לא מדברת שוב שיוצאים עם ילד לטיול וצריך לטפס, ואז האבא באיזשהו מנסה כזה לוקח אותו על הגב, אני מתכוונת באמת ביום יום.
ודאי, יש גם בעיקר אבות משתמשים ביום יום בשעות הערב, שיש גזים ושמגיעים ילדים גדולים יותר מהגן, וצריך לפנות לאמא קצת את הידיים ואת הזמן. ויש אבות שהם אבות שעות ערב שפונים אליי במיוחד בשביל זה, וזה גם מאוד גברי ומאוד ככה מחמיא לאבא שנושא את התינוק עליו. אז זה אבות מאוד גאים, ואבות דווקא יותר זורמים עם זה, אצל אבות זה הולך יותר בקלות, כי להם ברור שהם צריכים זוג ידיים בשביל לעשות עוד דברים, אז הם זורמים עם זה. וגם לאבא, תראי, לאמא לפעמים יש את האפשרות של הנקה ואפשרויות אחרות להרגיע את התינוק, לאבא מנסה זה דבר נהדר, כי הוא יכול לקחת אותו.
אז כשבאים באמת לפגישת ייעוץ, כן, בנושא של מנסאים, באים ליועצת מנסאים, כמה זמן לוקח הייעוץ הזה? זה מפגש אחד, זה כמה מפגשים?
זה לפי דרישה, קודם כל, כמה זמן זה לוקח, זה משהו כמו שעתיים, סביב שעתיים, אנחנו מדברים על שלבי התפתחות של התינוק, על פיזיולוגיה, על מבנה הגוף, אנחנו יועצת, יודעת גם להתאים את המנסה להורה ולתינוק, אנחנו לוקחים בחשבון את כל הנתונים של ההורה, בעיות בגב, בעיות ברכיים, כל הדברים האלו. אותו הדבר לגבי תינוק, במידה ויש בעיות בהתפתחות מפרק הירך, כל דברים האלו נלקחים בחשבון.
ויש מקרים שאת תמליצי לאישה לא לקחת את התינוק שלה במנסה?
מעטים מאוד, אבל כן, זה קורה, זה מקרים של ניתוחים שעוברת, אבל ברוב, יש ללקוחות גם על כיסא גלגלים, שגם בשבילהם ניתן למצוא פתרון, לרוב הלקוחות אפשר למצוא פתרון, זה עניין של התאמת מנסה.
תגידי, מה הטעות הכי גדולה שהורים עושים עם המנסה? את יודעת, יש קשירה יותר נוחה, פחות נוחה, יש באמת דבר כזה טעויות נפוצות שנשים עושות עם המנסה?
יש כמה וכמה טעויות נפוצות. הטעות הכי גדולה שעושים בדרך כלל זה להתייאש מפעם הראשונה.
כן.
זה דורש קצת עקשנות, כמו כל דבר בחיים, כפי שאמרת, זה צריך למדוד, למדוד, לנסות וללמוד. וכמו כל דבר בחיים, צריך קצת עקשנות בשביל ללכת על זה הלאה, ובמידה וזה לא הולך לפנות ליועץ, אפילו לדבר עם יועץ בטלפון או במייל, זה ב-99.9% מהמקרים זה עוזר, וזה כן. פותר את הבעיה.
טוב, היה בהחלט חביב, ככה משכנע. אני רואה פה גם אמאות שנושאות את התינוק וכולם כל כך מחייכות והתינוקות נראים כל כך מרוצים, אז למה לא? אז למה לא? אני אלינה אליאבסקי, יועצת המנשאים ומנהלת אתר טופ הטופ. אני מאוד מודה לך על הדברים האלה.
תודה לך.
תודה. מיד אחרי הפרסומות יהיה איתנו כאן פייני סוכניק, היא יושבת ראש עמותת באשר תלכי, עמותה שמסייעת לנשים שנמצאות בתהליך של גירושים, פרידה, לא קל, אבל אנחנו נשמע את פייני סוכניק, איך ניתן באמת לעזור לאותן נשים. פרסומות, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
חזרנו אליכם, רדיו קול חי 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. שלום ובוקר טוב לפייני סוכניק, יושבת ראש עמותת באשר תלכי.
בוקר טוב רחל, בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות.
אז ראשית, לגבי מי שלא שמע ולא מכיר, ואיך אומרים שגם לא תצטרך לשמוע או להכיר, אבל לפעמים באמת אין לנו ברירה, אז בואי ספרי לנו, מהי עמותת באשר תלכי?
עמותת באשר תלכי היא ארגון שמסייע לנשים חרדיות ודתיות שנמצאות במצבי פרידה וגירושים. זאת אומרת, החל מתחילת התהליך, הלוואי והוא יסתיים מהר, אבל לפעמים התהליך לוקח זמן, אז לאורך כל הדרך אנחנו מלווים נשים במגזר החרדי והדתי.
וכשאת אומרת...
זה דבר שאנחנו יודעים שהתהליך, תהליך גירושים הוא תהליך קשה ומורכב בכל משפחה, בכל חברה. החברה החרדית וחברה הדתית, יש קשיים שמתווספים על זה, ואיתם צריך להתמודד ולעזור.
אז כשאת אומרת לעזור בכל התהליך, מה זה כולל? אני כרגע בפן טכני. מה כולל את העזרה הזאת?
כרגע, העזרה שלנו מתבטאת בשלושה תחומים עיקריים. יש לנו ייעוץ משפטי, יש לנו תמיכה רגשית, ויש לנו תמיכה חברתית. ייעוץ משפטי זה אומר שיש לנו כ-40 עורכי דין, עורכות דין, טוענים רבנים, טוענות רבניות שמתנדבים אצלנו, שהם מוכנים לתת פגישות ראשוניות, פגישות ייעוץ מסובסדות ולפעמים אפילו ללא תשלום. יש לנו קו חם של פניות אונליין כשנשים לא יודעות מה לעשות מבחינה משפטית, מה נכון ומה לא נכון, ואפילו נשים שכבר יש להם מייצג אותו, הן רבנים או עורך דין, והן לא בטוחות בדרך או בכיוון, והן לא יודעות, כי יש הרבה ערפל ובלבול בכל מקום בנושא הזה, ולפעמים צריך עוד מישהו שייתן חוות דעת שנייה. אז פשוט דרכנו מקבלות את החוות דעת השנייה הזאת בצורה מסובסדת, בהתנדבות. מה שחשוב להדגיש זה שהטוענים הרבניים והטוענות הרבניות והעורכי דין ועורכות דין שנמצאים אצלנו, הם כאלה שאנחנו מכירים אותם באופן אישי. מכירים את הגישה שלהם, מכירים את הכיוון שלהם.
זאת אומרת שברור לכם שהם ייתנו את
ה... ברור לנו שהם ייתנו את החוות דעת המקצועית והנכונה ביותר, מתוך רצון להפחית להוות. לצערי השוק הזה הוא שוק מאוד מאוד פרוט.
כן.
ויש הרבה אנשי מקצוע שלפעמים...
קצת מנצלים את המצוקה.
הם מנצלים את זה לטובתם, לא הרבה, ואני גם לא רוצה לקרוא...
חלילה, כן, ברור.
ואנשי מקצוע, אבל לפעמים... הם צריכים את העבודה, ולפעמים המטרה שלהם היא כדי לנפח ולהגדיל, אז הם אומרים הרבה דברים. אז בעמותה שלנו, מי שמתנדב איתנו, והמטרה היא בדיוק הפוכה. אנחנו מנסים להוריד להבות, מנסים להיות ריאליים, לדבר מציאות, להתמקד בילדים אם יש, להתמקד בטובת האישה ובטובת המשפחה, ולנסות לעבור את זה במינימום הקושי האפשרי, גם מבחינה משפטית. תחום אחד.
כן.
תחום שני זה התחום של התמיכה חברתית. אני לא יכולה לספר מניסיון אישי, גם אני נשואה בשנית, הייתי פרודה, הייתי גרושה, אז אשמח הרקע הזה הוקמה עמותה.
זאת בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי, מה הביא אותך בעצם להקים את העמותה, כי אנחנו יודעים שהרבה עמותות נולדו מתוך היכרות בשטח של אותה מצוקה, לפעמים זה חברים או קרובי משפחה, ולפעמים זה באמת איזושהי מצוקה אישית, שאת פתאום נמצאת באיזשהו מקום, ואת אומרת, רגע, לא יכול להיות שאין לי עכשיו למי לפנות, או שאין מי שיעזור לי, או לנשים שנמצאות במקום שבו אני נמצאת.
אז זה בדיוק הסיפור של הארגון שלנו. הייתי פרודה בהליך גירושים במשך שנתיים בערך, אחר כך הייתי גרושה, וברוך השם התחתנתי בשני. לאורך כל התהליך, אחד הדברים שהיו לי מאוד קשים, הייתה הבדידות. עכשיו, בנעוריי, בצעירותי, כאישה צעירה ונשואה, היו לי חברות, הרבה חברות. לאורך בתהליך הגירושים, תהליך הפרידה, לפעמים איבדתי חברות, מאוד כעסתי, מאוד נפגעתי, לא הבנתי, היום עם קצת יותר בגרות ומעט יותר סובלנות, אני יודעת שלאנשים קשה, הם לא יודעים מה להגיד, הם לא תמיד יודעים מה לפנות, לפעמים חושבים שזה אולי מדבק, אז מעדיפים להתרחק, ממש ככה, אבל כשאני הייתי בתקופה הקשה,
הרגשת לבד,
הרגשתי לבד, הייתה לי משפחה מדהימה, משפחה מאוד מאוד תומכת, היא ליוותה אותי כל התהליך, לרגע לא השאירו אותי לבד, אבל כשאת נעזרת במשפחה, וזה מקרה טוב, כי יש נשים שאין להן...
שגם אין משפחה תומכת, נכון.
אבל גם כשאת נעזרת במשפחה, לפעמים את לא רוצה להכביד עוד. זאת אומרת, כמה את תשתפי, את יודעת שלאימא שלך קשה כבר. את יודעת שכל דבר שאת מספרת זה אימא, זה אחות, זה משפחה, הם לוקחים עוד יותר ללב. אז את לא מספרת, ומצד שני, חייבים מקום לפרוק. וצריך מישהי שתבין אותך, ומישהי שמכירה את הקודים, וצריך חברה, ולא הייתה. אז לאט לאט אספתי חברות, ובאיזשהו שלב, כשהקמנו את הארגון, אמרתי, אוקיי, בואו נמסד את זה. חייבים שאישה תדע שהיא לא לבד. לצערנו, לצערי באמת, אני לא מעודדת את זה, ולא חושבת שזה מצב אידיאלי, אבל זה קיים. יש היום הרבה יותר מקרי גירושים מבעבר, יש היום הרבה נשים שמתמודדות עם הבדידות הזו ועם הקשיים האלה, וצריך לעזור להם, הן ברמה החברתית, שתהיה להם חברה, שהן תרגשנו שהם לא לבד, שיהיה להם מישהו להגיד לו בוקר טוב בבוקר, ואם צריך עצה על הילד, איך הוא מגיב, איך לענות לו כשהוא שואל, מה עשית את כש? שיהיה עם מי לדבר, שהיא לא תצטרך שוב לחשוב לבד ולנסות למצוא פתרונות מעצמה. אז יש לנו את החלק הזה. התמיכה החברתית מתבטאת במפגשים שאנחנו עושים מדי פעם, התמיכה החברתית מתבטאת בקבוצת וואטסאפ שפעילה כבר שנתיים, שהיא בעצם המשפחה.
יש לכם גם ערב השבוע שאתם עושים?
נכון. יש לנו ערב שאנחנו עושים ביום ראשון הבא, בבני ברק. הופעה של הזמרת ציפי קולטניק, אני לא בטוחה שנימדת את השם נכון, ציפי קולטניק, או לא זוכרת, בשביל איך נברא העולם. וערב קירות ו... מוזמנות כל מי שכבר נמצאות, וכרגע עמותה מונה כ-200 נשים שנעזרות, ונעזרות, עוזרות אחת לשנייה ונעזרות, וכל מי שרוצה מוזמנת תמיד להצטרף בחום.
זאת אומרת, הערב הזה מיועד לאותן, הערב הזה מיועד לאותן נשים שהן בעצם נמצאות כרגע בעמותה. נעזרות.
מיועד נשים שנעזרות ועוזרות. זה מקדים. הן לא רק נעזרות, ברגע שיש לך חברה, את לא רק נעזרת, את גם עוזרת. אנחנו תומכות אחת בשנייה, יש לנו משפחה, ויש גם נשות מקצוע שמלוות אותנו בהתנדבות, וגם הן מגיעות. עובדות סוציאליות, פסיכולוגיות, פקידות צעד, אנשים מתוך המערכת שעוזרות לנשים להבין מה זו המערכת ואיך להתמודד איתה כמו שצריך. יש לנו ליווי מקצועי למי שצריכה, טלפוני אם היא לא רוצה להיפגש, ואחר כך פגישות מסובסדות אם צריך, הכל כדי... למזער את הקשיים למינימום. זה תהליך מספיק קשה, אף אחת לא צריכה להתמודד איתו לבד.
את יודעת, אני בטוחה שיש לך הרבה סיפורים מרגשים, כל סיפור הוא בפני עצמו, אבל יש את אותם סיפורים שתמיד ככה נחרטים עמוק, אותו סיפור שבו את אומרת לעצמך, אם רק בשביל האישה הזאת הקמתי את העמותה, איך אומרים דיינו?
אין לי סיפור אחד כזה, זה כל אישה.
וואה.
זה כל אישה.
בשביל כל אחת מהן היית מוכנה להקים את העמותה.
היה שווה. כל אישה שאומרת לי, תודה, חבל שלא הכרתי את זה קודם. כל אישה שאומרת, תודה שהרגעתם אותי. כל אישה שאומרת, בזכותכם אני מתמודדת יותר טוב, בזכותכם קל לי יותר, אני את שלי עשיתי. בשביל זה קם הארגון. לא בשביל שום דבר אחר.
כן, אבל אני אקרא פה ככה מתוך מכתבי תודה, מישהי שכותבת, העמותה היא הדבר הכי טוב שקרה לי בששת השנים האחרונות. לכל המעוניין, עמותת באשר תלכי, אם לא הייתה קיימת, היו צריכים להמציא אותה, וטוב שהגברת, פייני וכולי, או כל כך הרבה
קשה... הסיפור הספציפי הזה,
כן.
אגב, הוא סיפור של אישה שחרדית, עם חמישה ילדים, אני חושבת, שהייתה מסורבת גט. שנים.
וואו.
והיא כבר התייאשה. כבר התייאשה פשוט כי בבית הדין סגרו את התיק ואמרו איך הוא תסתדרו לבד. וחברנו אליה, ותוך כדי השיתופי פעולה שיש לנו עם ארגונים שונים, קישרנו בינה לבין ארגון יד לאישה, והיא כבר אחרי 6 שנים צריך כוח בשביל, צריך המון כוח בשביל לעשות את הפנייה הזאת אפילו. כי כבר אין כוח.
כבר את מיואשת, את מיואשת.
אני כבר, איך היא אמרה, אני כבר חיה ככה.
וואו.
בסדר, אני כבר לא מאמינה, ולקח הרבה זמן עד שהסכימה יחד איתנו להתחיל שוב את ההליך, וברוך השם, ברוך השם, לפני כמה חודשים היא קיבלה את הגט, היא מאושרת, היא מתחילה את החיים שלה, לכל אחת מגיע. לכל אחת מגיע אפשרות לחיות את החיים שלה, להקים משפחה ולהיות מאושרת.
כן.
וזה סיפור של באמת מקום ש... אלמלא באשר תלכי, אני לא בטוחה שהיא... לא
הייתה מגיעה למקום הזה. כן, כן, וואו. אני הייתי רוצה, פייני, קודם כל שתתני את מספר הטלפון שלכם. איך אני... הלוואי ואף אחת מהמאזינים שלנו לא זקוקה ולא צריכה. הלוואי, ואז נתנו סתם את מספר הטלפון, אבל באמת מתוך היכרות את השטח, מתוך מפגש עם הרבה נשים, אנחנו יודעות מה קורה, ואנחנו יודעות שיש הרבה נשים במצוקה, אולי לא לכולן יש את האומץ מחר בבוקר לקום וללכת, אבל ברגע שהן יודעות שיש אפילו איזשהו מספר טלפון שבצורה אנונימית הן יכולות להתקשר, לשאול, להתייעץ, אתה זה כבר נותן איזשהו רוגע נפשי, ואולי מחר הם באמת יהיה להם את האומץ כן לעשות את הצעד הזה. אני הייתי רוצה מספר טלפון של העמותה.
אז המשרד, הטלפון שלנו, הטלפון המשרד שלנו, יש לו קו חם, הוא פעיל במענה אנושי פעמיים בשבוע, כאשר אין מענה אנושי אז אפשר להשאיר הודעה ומתקשרים, יש שם גם טלפון למקרי חירום, אז מי שיגיע לשם יוכל להגיע לטלפון למקרי חירום. המספר הוא 03-69-23-984. אני אחזור. 03-69-23-984.
כן, באמת שלא נצטרך, אבל הנה, יש לאן לפנות. וואו.
ובאמת, אני אומרת שלא נצטרך, אבל אם צריך, לא להתבייש, להרים טלפון. אפשר לצאת מזה ו...
ואין סיבה לסבול, אין סיבה.
לצאת מזה, אין סיבה לסבול.
כן.
ניסויים לא טובים, זה לא טוב.
הרי גם התורה אפשרה, יש הרי דרך איך להתגרש, יש הלכות איך מתגרשים. זאת אומרת שגם התורה הבינה שלפעמים יש מצבים שאין מה לעשות, כל אחד עם הניסיונות שלו, כל אחד עם מה שהוא עובר בחיים. אבל גם התורה הבינה שלפעמים אין ברירה וצריך לקום וללכת. ויש הלכות איך קמים ואיך לעשות את זה בצורה הכי נכונה. אז הנה.
נכון, וצריך לעשות את זה בדרך הנכונה ו... כאן זה המקום שלנו.
אני חייבת עוד שאלה אחת קטנה על נושא, אין מה לעשות, צריך לדבר גם על כסף. מי מממן את העמותה?
העמותה קיימת ופועלים בה בעיקר בהתנדבות. חייבת לומר, אנשים טובים, נשים שהקימו יחד איתי את הארגון, הן נשים שעובדות בארגון ויצו, ועורכת דין שעובדת איתנו, ונשים נוספות שפשוט התנדבו להקדיש מזמנם, ומהידע המקצועי שלהם בשביל הארגון. כדי להגדיל את הפעילות של הארגון, אנחנו כל הזמן עובדים על תרומות ועל מענקים. כן, בשנה שעברה קיבלנו 2 מענקים שגרמו לנו להתקדם עוד קצת, וכל הזמן אנחנו עובדים בשביל להגדיל את זה. כן. יש תוכניות גדולות.
כן, בעזרת השם.
תוכניות גדולות, ואנחנו מאוד רוצות להגשים אותם, וזה לא רק בנושא של גירושים, וגם בנושא של איך למנוע את זה.
שלום בית.
זאת אומרת, איך לגרום לזה שיהיו פחות מקרי גירושים כשהם לא צריכים להיות. ויש תכניות שאפשר לעשות אותן. אז באמת צריך למצוא את האנשים הנכונים עם הרצון לפתוח את הלב ולעזור לנו.
טוב, אני בטח בעד, הלוואי שיהיה לכם המון המון בהצלחה, שאתם תצליחו למנוע כמה שיותר מקרים כשניתן באמת למנוע, וכשצריך שזה באמת ילך בקלות ובדרך הנכונה, ושימנע הרבה סבל.
שימנע הרבה סבל, שימנע הרבה סבל. כן. זה מה שאנחנו מנסים לעשות.
פייני סוכניק.
זה מציק קשה ככה. תודה כן. רבה לך.
פייני סוכניק, יושבת ראש עמותת באשר תלכי. תודה רבה על הדברים החשובים האלה. תודה רבה.
שמחה, שבוע טוב.
אני כותב לך מכתב מלא בגעגוע את כל סיפור חיי מזיל כמו פרץ של דמעות אל תעזוב תיתן לי כוח להמשיך קדימה גם כך גרוני ניחר ליבי אינו יכול לשאת המחשבות מתרוצצות בתוך ראשי כל לילה קשה כל כך ללב לחוש את מה שנעלם את זאת אני יודע שאתה נמצא כל רגע נסתר ממני ומכל אדם שבעולם אלוקים אל תשליחני
אלוקים אל תשליחני אנחנו סיימנו שעה ראשונה של עניין משפחתי יעל איבר עורכת ומפיקה מוטי קופר על הביצוע הטכני אני רחל קליין פסטה כאן מאחורי המיקרופון ואנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות מיד לאחר מכן שעה שנייה של עניין משפחתי יישארו איתנו
אל תעזוב אותי לעולם תן סימן שאתה שומע מה אני רק בן אדם כוחי תמיד איתי כוחה
עניין משפחתי עם רחל פסטג
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. יעל איבר, עורכת ומפיקה, שי פופובסקי על הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזאת מיד תהיה איתנו הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. בהמשך יהיה איתנו דוקטור אליהו לוי, בעל דוקטורט בנטורופתיה, הוא גם רדיולוג, ואיתו נשוחח על הרפואה הטבעית ואיך אבחון בגלגל העין בכלל מתקשר לנושא, והאם לרפואה טבעית יש מענה לכל הבעיות הרפואיות. אם אתם רוצים לשאול או להתייעץ עם דוקטור אליהו לוי, אתם בהחלט מוזמנים לעשות זאת אפילו כבר עכשיו 1-952-92-93 זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן אני חוזרת 1-952-92-93 ניתן לפנות אלינו גם דרך האתר של רדיו קול חי, אתם נכנסים לדף הבית ושם בצד שמאל למעלה יש לכם אפשרות לשלוח את השאלות שלכם. שלום ובוקר טוב לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב ומבורך.
שבוע מבורך ונפלא, ביום ראשון שעבר, כן. לא היה לנו מפגש, את לא כל כך הרגש טוב, אז אני רק מקווה שעכשיו הכל בסדר.
ברוך השם, הכל בסדר. ושאני... עדיין שרידות קלה.
כן, אבל, את נשמעת, אנחנו מבינים כראוי, ואת נשמעת רעותה, אז הכל בסדר. ברוך השם. אני רק רוצה, כדי שאני לא אשכח בהמשך, ביום רביעי הקרוב נפתחת סדנה של תעצומות א' ברעננה, נכון?
נכון מאוד.
ולמרות שעשיתי את תעצומות א' ואת ב' ואת ג', אני מודיעה לך שאני הולכת לעשות עוד פעם את א', גם אם את לא רוצה.
תודה, כבוד גדול לי. כן. כבוד גדול.
כן, זה דברים שצריך שוב ושוב, את יודעת.
כן, נכון, ברוך השם.
כן, ברוך השם. אז יום רביעי, בואי אולי באמת קצת פרטים טכניים.
באמת באחוזה 153, בקומה שנייה.
זה בעצם איפה שהיה בפעם הקודמת?
בדיוק, זה היה בית יד לבנים, וזה בשעה 19:00, זה עד 10:00 עם הפסקה של רבע שעה באמצע.
כן, אז הנה, מי שרוצה ויש איזשהו טלפון כדי להתקשר.
כן, 0525-787776.
אז כן, אז זה המספר הטלפון למי שרוצה, או מי ש... פשוט אפשר גם להגיע ולרשם במקום, נכון?
אפשר להגיע ולרשם במקום.
כן, אז אחוז ה-153, שם זה בית חב"ד, 7-10 בלילה, יום רביעי הקרוב ברעננה. טוב, אז אנחנו ניפגש בעזרת השם.
בעזרת השם.
זהו, מה היום? היה לנו ככה קצת הפסקה.
היום הנושא שלנו, הוא בעצם נושא ש... בואי נגיד ככה, כאב זה דבר שנורא קשה לעמוד בו. אבל בעצם זה לא סבל. סבל זה התוצאה של אי יכולת לעמוד בכאב. והכאב נובע הרבה פעמים מהמקום הזה שקשה לי להימצא, הסבל נובע בהרבה פעמים מהמקום הזה שקשה לי להימצא בכאב. אני מעוניינת להזיז את הכאב, אני מעוניינת להחליף את הכאב. והחלפת הכאב היא תמיד תהיה באיזשהו שימוש של משהו שיזיז ממני, נגיד. וזה בסדר לעשות את זה, השאלה המינון. אם יש לי כאב, אז אני אוכל פרוסת עוגה, או טבלה של שוקולד, או אני אקנה לי משהו טוב, או בוסם, או לבוש. אם יש לי כאב, אני אחליף אותו במשהו. עכשיו, מצד אחד, מי רוצה להיות בכאב? בטח תזיזי את זה. מצד שני, לפעמים מרוב שאנחנו מורגלים להזיז כאב, אנחנו לא יכולים לחוות את הכאב הזה לרגע אחד אפילו, ואותו רגע שאנחנו זקוקים לחוות אותו כדי לצמוח ממנו. לכאב יש תפקיד. יש תפקיד להצמיח אותי. הוא לא בא כדי להכאיב לי. הכאב עצמו הוא לא, הוא רק הסימפטום למטרה הגבוהה. והמטרה הגבוהה זה שאני נדרשת לעשות איזושהי פעולה, לקחת אחריות, לעשות שינוי, לפעול משהו. אם אני בוחרת לברוח מן הכאב, בעצם אני מחליפה את הבריחה הזאת בסבל. כי אני אוכלת את הביס של השוקולד או העוגה. אני קונה לעצמי נעל או בגד או בוסם. ואז מה? אז מה? אני מתפקחת מהקנייה או מהביס, והכאב נשאר.
רחל, אני הייתי רוצה לפני שבאמת נמשיך, לתת איזושהי הגדרה למה זה כאב, מה את מגדירה ככאב? אם מישהו פגע בי ונעלבתי ובכיתי, אז זה כאב?
כן.
אוקיי.
אז מה אני, אני מורגלת לפצות עצמי באוכל, מישהי מורגלת לפצות עצמה בבזבוז, היא לא תבזבז באותו שנייה, עוד מעט היא תמצא סיבה ללכת לרחוב, והיא תקנה משהו.
את יודעת איך קוראים לה, עירית לינור פעם כתבה באחד הטורים שלה, שאם אישה נמצאת בדיכאון, שתלך באמת לקנות בגדים, ואם היא חזרה הביתה ולא עבר לה הדיכאון, אז או שהיא לא קנתה מספיק בגדים, או שהיא לא קנתה את הבגדים הנכונים. אבל זה באמת ככה בהומור, בהלצה.
זה כמעט האמת הכואבת.
כן.
מה האמת הכואבת? שאחרי שקנית את הבגד, ונגיד שזה בסדר, וכולם החמיאו לך, אבל הכאב עצמו נשאר, הכאב עצמו לא טופל, הכאב עצמו הייתה רמפה שתניחי עליו את הרגל ותתרוממי. את במקום להניח את הרגל, הלכת רגע, או אני הלכתי רגע, הלכתי לחפש משהו שישיח אותי, ישיח את דעתי מהכאב. שימי לב, למילה כאב זה כאב. א' ב' האבא נמצא בפנים. הכאב הוא כאב לילד, לצמיחה שלו. הכאב הוא לא בא סתם, הוא בא כדי לתת לי משהו, ערך איך לוותר להיפגע, ערך איך לוותר להיות בשליטה, ורוב הפגיעה שלי נובעת מזה שאני בשליטה ורוצה שכולם יאהבו אותי. ערך איך למצוא מקום לאהבה או מקום, והרבה פעמים בכלל הערך הכי גדול זה שבן אדם צריך להודות שהוא לא יכול לבד, שהוא צריך את השם יתברך. הכאב הוא לפעמים רק בשביל ההודעה הזאת, שבעצם אני השם לא יכול לעשות מה שאתה יכול לעשות בשבילי. ואני מבקש ממך להיות מתערב עבורי, ואני מבקש ממך לשלוח לי את השליחים הנכונים. הכניעה הזאת, רק הכאב מביא אותנו לכניעה, כשהכל בסדר, למה שאני אכנע? מה קרה? הכל נפלא, זו אני, תראי איך סידרתי את השבת, תראי איך הרחתי, תראי, אני קניתי, אני עשיתי, אני הבאתי, אני. כשבא הכאב, הכאב בא להגיד, לא שמת את אבא בחיים שלך. לא שמת את אלוקים בתוכך. לא הבאת משהו מתוך הדבר הזה שהודית שאת לא יכולה לבד. השם יכול לעשות בשבילנו מה שאנחנו לא יכולים לעשות לחיינו. והרבה פעמים המקום הזה הוא רק המקום הזה של כאב, כמו כשאין מקום למישהו, לחוץ. אני לא יודעת אם פעם יצא לך להיות בתחיסות, אני לא יודעת אם פעם נדחף במקום שהרגשת שכמעט חסר לך חלילה נשימה, בהתכנסות אצל, בהתוועדויות אצל הרבי מלובביץ', היה צריך אומץ לעמוד שם בשורה הראשונה. זה ספק לא להתעלף, זה ספק לנשום בכלל.
כן, אני יודעת שאימא שלי פעם התעלפה בסיטואציה כזאת, ומצאה את עצמה מתעוררת באיזה משפחה זרה, לפני הרבה הרבה שנים, כן, כשהרבי עוד היה, כן.
בדיוק, ואני יצאתי פעם אחת, וחצי שעה רעדתי על הספסל, כדי להתאושש מהמאמץ הפיזי, שהוא היה לי, אבל הוא היה שווה.
כן, אין ספק.
כן, אבל מה שבאמת, כאילו המקום הצפוף הזה, זה הדאגות שלנו. תחשבי שהדאגות או הפגיעה שלך מוחקת אותך. אין מקום. זה צפוף, זה כואב לך, זה נורא. ומה שבאמת, שחרי את זה להשם. תני את זה לקדוש ברוך הוא, הוא יודע לנהל את זה. תגידי לקדוש ברוך הוא, תשמע, עם הכאב הזה, אני מבינה שלא אפשרתי מקום עבור אורך או יכולתך בחיי. ואני משחררת, אני מאפשרת. אני מאפשרת לך להיות עבורי בחיים שלי. אני מאפשרת, אנחנו בעצם אלה שיכולים לפתוח ולסגור את אור האלוקים בתוכנו. האור קיים, אבל היכולת לקבל את הכאב, הוא היכולת לקבל את אור השם, להסכים שאנחנו צריכים את אור השם בתוכנו. ולא תמיד זה צריך לבוא מתוך כאב, אבל כאב זה לא משהו שיכול, אמור להוריד אותנו, בתנאי אחד, שאנחנו לא בורחים ממנו, והופכים את זה לסבל. ואני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב. אם כאב הוא ארוך, עם זמן מתמשך, בואו נבדוק מה הרווח. מה הרווח שיש לי בזמן מתמשך כשאני סוחבת איתי כאב? מה אני מרוויחה? האם אני מסכנה במישהו ואנשים סביבי קצת, חלקם, אולי חברה, אולי אחות, אולי אמא, יודעת כמה אני מסכנה, ובעצם אני הופכת אותה למין מעגל אמפתי סביבי, ורק בשביל לקיים את המעגל הזה אני ממשיכה לסבול. האם אני בעצם מרוויחה בזה שכאשר אני מסכנה, יש לי חס ושלום מיגרנה, ועכשיו אסור לדבר איתי, ואסור כנס החדר, וצריך להתחשב בי. האם אני מרוויחה בזה שאחר כך אני זוכה לפיוסים, ובעצם הפיוסים הם חלק מריטואל שבעצם ממשיך את המקום שלי. אנחנו צריכות להבין מה הרווח. אני יכולתי להגיד שהרבה פעמים בתור אישה גדולת ממדים, רציתי להיות מאוד רזה, אבל אני גם ידעתי שיש לי רווח בלהיות מאוד גדולה. מה הרווח? שכולם mm-hmm. רואים אותי, ושגם חושבים שאני אישה נורא נורא חזקה, אני מוגנת כזאת. וההגנה הזאת היא עזרה לי. אז mm-hmm. אין רק לסבול, אין רק כאב, ישנו רווח. ואם הכאב הוא כאב מתמשך וארוך, בואו נבדוק את הרווחים. בואו נבדוק על איזה רווח אנחנו מוכנים לוותר. וכאן התפילה, התפילה להשם, אני, מה שאני צריכה לבקש, זה לא שהכאב יילקח, שהרווח יילקח כדי שהכאב לא ימשיך. שהרווח שלי יילקח, שהשם תעזור לי, לא להרוויח מיותי מסכנה, ולדעת לקבל את השיעור שלך בכאב הזה. תעזור לי לא להיות במקום של תחושה של מנוצלת או מושפלת, ובעצם לדעת איך לפעול למען חיי ולקחת אחריות על החיים. יש המון אנשים שבוחרים להישאר בהשפלה ובניצול, ולא לקחת אחריות על החיים, ולא לפעול ולעשות דברים למען שזה לא יימשך, כי הכאב שזה מביא השפלה והזלזול שמי שהוא נוהג בהם, הוא כל כך גדול, והוא גורר איתו הרבה אמפתיה של הסביבה, והרבה נדנוד ראש והרבה מסכנות, והחלק האחראי בתוכנו הולך לאיבוד. אסור לנו לאבד את האחריות על המעשים. האחריות על המעשים עלינו, כן. והאחריות על התוצאות של השם
יתברך. של הקדוש ברוך הוא, כן.
אנחנו חייבות לקחת אחריות, והרבה פעמים אנחנו צריכות לוותר על הרווח שיש לנו כל הזמן בכאב תמידי, כדי לקחת אחריות, כדי לראות מה כן. הכאב הוא זרז לצמיחה, הוא מה שבעצם יזיז אותי. ולפעמים הכאב הוא קשה, אני מסכימה. ולפעמים הכאב הוא נורא, אני גם מסכימה. אם אני מאמנת אישה בתוך המכה הכי קשה שהיא חובה, ממש, וזה הכל מאוד מאוד טרי, יש בי הרבה יותר אמפתיה וחמלה, מאשר אישה שחובה כאב שנתיים שלוש. אני יודעת שהיא כבר חזקה. אני יודעת שהיא יכולה להכיל את הדרך שאני הולכת להציע לה, שהיא לא באמת חבולה כרגע. היא כבר למדה לעשות רווחים במשך השנתיים שלוש.
כן.
מהכאב שלה.
וואו. אז זה כאב, כזרה אנחנו... זה לצמיחה, כאב כאב לילד, כאב, לצמיחה שלו.
כאב
וואו.
שיהיה לנו.
כן, בעזרת השם.
שנצמח מזה ובעזרת השם.
שנלמד נפל. לצמוח ולוותר על ה...
שלא נחזיק כאבים, שנצמח.
נכון, נכון, שנצמח בלי הכאבים.
אבל יש כאבי גדילה, את מכירה את זה?
כן, כן, כן.
כן, יש נוער שפתאום קמים בבוקר ואין לך בגד להלביש לילד, הילד גבה בכמה
סנטימטרים. כן.
כאבי גדילה. ואני הרבה פעמים, לפעמים פוגשת אישה, ואני אומרת לה, לזה קוראים כאבי גדילה.
כן, וואו.
השלב הזה, כאבי גדילה.
מדהים.
אז שנזכה לגדול ולעבוד את השם, ושהוא יהיה לנו כאב, ובאמת נהיה בכל מצב מחוברים להשם יתברך.
בעזרת השם.
שיהיה לנו שבוע נפלא. لا.
שבוע מבורך, ותודה רבה שמיתה. רחל, תודה רבה על הדברים האלה, ובכלל תודה רבה לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. מיד מיד יהיה איתנו דוקטור אליהו לוי, בעל דוקטורט בנטורופתיה, חבר באגודה הישראלית לנטורופתיה, וגם רדיולוג, והוא כאן כדי לענות לשאלות שלכם המאזינים בכל מה שקשור לרפואה טבעית, לכל מיני בעיות. מאוד מעניין, ממש חסדי השם, איך אפשר לראות כל מיני מחלות עוד לפני שהן מתפתחות בגלל מגלגל העין, והאם באמת לרפואה טבעית יש מענה לכל בעיה רפואית. אם אתם המאזינים רוצים להתקשר, לשאול או להתייעץ, אתם בהחלט מוזמנים לעשות זאת כבר עכשיו לטלפון 1-952-92-93. אני חוזרת, 1-952-92-93. ניתן גם לשלוח לנו שאלות דרך האתר של רדיו קול חי. אתם נכנסים לדף הבית, ושם בצד שמאל למעלה יש לכם אפשרות לכתוב לנו את השאלות שלכם. אנחנו נשתדל כאן במהלך המשדר להתייחס לכל השאלות. שלום ובוקר טוב לדוקטור אליהו לוי.
בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים.
בוקר טוב, בוקר אור, ושבוע טוב ומבורך, ואנחנו באמת מקווים שתהיה רפואה שלמה לכל החולים, ושלא נזדקק ולא נצטרך, אבל אתה בטח יודע שמרובים צורכי עמך ישראל, כן, ואנשים באמת סובלים מכל מיני בעיות, ויש הרבה פעמים שמתקשים למצוא את הפתרון, ועוברים ממקום אחד לשני, וכשאנחנו יודעים את ה, איך אומרים, למצוא את הבעיה, זה כבר בעצם חצי פתרון, ושם באבחון הרבה פעמים, שם אנחנו קצת מסתבכים. אז הנה, יש לנו כבר, עוד לפני שהתחלנו לדבר, יש לנו כבר מאזינה על הקו, אז אנחנו נאפשר לה לשאול. כן, בבקשה.
שלום, בוקר טוב. רציתי לבקש מפרופסור אליהו לוי, לעזור לי, אני מדברת רינה מפני בר. אני הרבה 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 זמן סובלת משאול. עשיתי בדיקת חזה, עשיתי...
סובלת
שמה? שיעול.
עשו לי צילום חזה, ואמרו שהכל נקי, הביאו לי כדורים, וזה לא עוזר. כל הזמן אני מסתעלת. אני לא יכולה לצאת מהבית, אני מפחדת לצאת, ויש לזה כל מיני תופעות.
ניסית לבדוק אם את אלרגית? אם את אלרגית למשהו, ניסית לבדוק את זה אולי?
לא, לא, אני לא אלרגית לשום דבר. כל השיעול זה עם לחה כזו, בפרט שאני הולכת לשכב במיטה, השיעול התקפה מתחילה. במשך היום קצת, אבל בערב שאני מסתובבת מצד לצד, התקפה ששעולים.
ואת אומרת שעשית צילום חזה ולא רואים כלום.
כן, נקי, הכל נקי. אמור לי עוד שבוע שעבר, עשיתי עוד פעם.
כן, הנה דוקטור אליהו לוי, איך אנחנו מוצאים מזור לשיעול של הגברת?
כן, בנושא הזה של שיעול, הרבה פעמים גם באמת גם עלו גם לתוכנית וסיפור שהיו מקרים כאלו, יש שנים רבות שסבלו באמת משיעול ולאיכה, ובאבחון מגלגל העין ממש רואים לפעמים מקום שממנו פותרים את כל העניין הזה, ודווקא בנושא הזה של שיעול עם לאיכות, יש אפשר להגיד מעל 90% הצלחה, ממש שיפור מאוד גדול. הרבה פעמים זה יכול להיות מאלרגיה, או שזה יכול להיות גם ממערכת חיסון, או שיש לפעמים אפילו איזה זיום כזה שנמצא בריאות, וצריך לחזק, לנקות, ולא רואים את זה בבדיקות, לא רואים את זה בצילומים, ועל ידי באמת טיפול במקור שם, אנחנו אחר כך רואים שהשיעול והליכה מפסיקה. זה באמת חשוב מאוד, גם באבחון הנכון, למצוא את המקור ואת המקום שממנו זה מגיע. טיפול הוא משתנה מאוד לפי הסיבה. אם הסיבה היא אלרגית או שזה זיומי, או כל דבר אחר, יש איזה, כל דבר יש טיפול אחר.
אז מה שהכי הכי חשוב,
לראות על דבר נכון, זה חשוב.
כן, אז זה הכי הכי חשוב, בדיוק כפי שפתחת היום ואמרתי, האבחון הוא בעצם חצי תרופה, כי כל כך חשוב להבין מאיכן נובע השיעול הזה. אז אולי...
זה למשל שמסתכלים בעין, ויש בעין אזור של ריאות, אז מסתכלים על האזור של הריאות בעיניים, ורואים שם שיש דלקתיות. קלה אפילו, ואת הדלקתיות הזאת לא רואו בבדיקות, לא בבדיקות דם ולא גם בצילומים, ואז באבחון שרואים את הדבר הזה, מטפלים ישירות באזור גם, שצמחים או דברים אחרים שמטפלים באזור עצמו ומורידים את הזיום הזה, ואז הדברים בעצם משתנים, ככה זה אמור לעבוד.
כן, אז בואי תקשיבי.
יש לי שאלה, בבקשה.
בקצרה, כי יש לנו הרבה מאזינים שרוצים לעלות.
אני סובלת דלקת פרקים, אני לוקחת זריקות אנברלי. יש תופעות בגלל הזריקות אנברלי?
אז הנה, ראי, כבר הוספת דבר נוסף, שמשל אמרת, דלקת פרקים. הרי דלקת פרקים, מה זה הדבר עצמו? דלקת פרקים זה לא חיידק ולא וירוס. זה מערכת החיסון עצמה שהיא מגרה את האזור של המפרקים, והיא יוצרת את הדלקת. עכשיו, בלי להבחן, רק מהרעיון הזה שאת אומרת שיש עוד דבר כזה של דלקת פרקים, בהסתכלות של הרפואה הטבעית, ובכלל גם הרפואה הקונבנציונלית, בדלקת פרקים, למשל מערכת החיסון עצמה, שהיא לא מאוזנת, והיא עושה את הדלקת, אז יכול להיות שאפילו היא עצמה מגרה גם את הריאות. זה לא דלקת של חיידק, זאת אומרת, בחיסון היא מגרה את הריאות והיא יוצרת את השיעול. בגלל זה זה מאוד משתנה הטיפול בדברים.
כן, אז אנחנו...
לאן אני צריכה לגשת, שאני אבין, לאן אני צריכה לגשת?
אז בואי, תמשיכי להקשיב לנו. דוקטור אליהו לוי ייתן את מספר הטלפון שלו בקליניקה בסוף התוכנית, תוכלי להתקשר, לקבוע תור ולהגיע אליו באופן אישי. בסדר?
תודה רבה.
אני מאוד מודה לך, הרבה בריאות ורפואה שלמה, ואנחנו כבר עוברים למאזינה נוספת. כן, בבקשה.
הלו?
כן, אנחנו איתך.
הלו?
כן.
כן, שלום. אני בת 25, ולפני שנה וחצי גילו שיש לי אבנים בכיס המרה. עכשיו, היה לי הרבה התקפות, הרבה כאבים, והייתי מוזמנת כבר לניתוח, ואז נכנסתי להיריון, אז אמרו לי שאי אפשר לעשות את הניתוח, אז ביטלתי את זה. עכשיו, אני לא מעוניינת לעשות את הניתוח. יש לך טיפול תחליף לניתוח שיכול להצליח?
צריך לדעת איזה גודל האבן. אם האבן היא גדולה משני סנטימטר או שני סנטימטר, אז זה בעיה. אז זה בעיה באמת. אם האבן היא פחות משתי...
אמרו לי שזה שתי אבנים בינוניות, לא אמרו לי את הגודל שלהם.
אז באמת כדי לדעת, אם יודעים, אז נדע ככה אם נוכל לעזור גם. אם זה פחות משני סנטימטר, אז בעצם יש את האפשרות לעזור.
אז כדאי אותם לעשות אולטרסאונד בשביל לדעת בדיוק את הגודל שלהם?
או אפילו שיראו את האולטרסאונד עצמו מומחה עוד הפעם, ויגיד לך מה הגודל שזה נראה לו.
וזה מצליח ב-100%, שזה ממש אפשר לבטל את הניתוח?
זה לא 100%, אבל בנושא הזה של כיס מרה זה לא 100% וזה גם לא 90%. יש אפשרות, אבל זה דבר שצריך לעבוד עליו לפחות איזה חצי שנה, זה מאוד קשה.
מה זה יש טיפול? זה לשנות את התזונה?
גם שינוי קל בתזונה וגם עם צמחים.
כן.
אוקיי.
שיהיה בהצלחה, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה.
בבקשה. אנחנו כבר עוברים לשמוע מאזינה נוספת. כן, בבקשה.
שלום, תודה רבה, ישר כוח על כל התוכניות.
בבקשה, בבקשה.
רציתי לשאול לדוקטור לוי, האם יש פתרון בכאבים של שחיקת סחוס של הברך, וכאבים של גב תחתון שמקרינים בצד האחורי של הירך, כתוצאה מדלקות. סליחה?
ופעמים, תוצאה מדלקות פרקים?
זה לא דלקות פרקים, אבל זה מין דלקות, זה מה שאמרו לי באורתופדיה. נתנו לי אקוקסיה, אבל לא רציתי לקחת, כי יש שם נבואות נוראות במרשם, אז לא רציתי לקחת את הכדור הזה. אני עוברת פיזיותרפיה, אבל יש הטבה חלקית בסמוך למתן הפיזיותרפיה, אבל אחר כך זה שוב חוזר, ואיזשהו פתרון שאפשר יהיה באמת לחתור אליו.
כן, בנושא כזה, שיש את ה... גם אם יש דלקת, וגם אם לא רואים דלקת, ולא יודעים על דלקת, הרבה פעמים יש... בעיה, למשל בסחוס, הרי סחוס זה דבר מאוד קשה לטפל בו, ככה חושבים באופן כללי, בגלל שזה הרי מבנה, דבר מבני, הרי אי אפשר לבנות סחוס, אי אפשר ל... אבל מצד שני, ברפואה הטבעית יש שיפור מאוד גדול בטיפולים בנושא של סחוס ודלקות, במיוחד אם זה בא עם דלקת, והסיבה היא בגלל שפשוט יש שם הרבה דברים בסחוס, לא רק את הסחוס עצמו באזור המפרק, יש גם נוזל, קוראים לזה נוזל סינוביאלי, זה נוזל שהוא בעצם גם מרחיק את הגודל שיהיה מרחק של שנוזל ירחיק את הסחוסים אחד מהשני, ואז יש מצב שהם לא מתחככים אחד בשני. וגם יש דבר נוסף, שברגע שהסחוס הוא חלש, הוא לא מספיק טוב, מה שיוצר מצב של דלקתיות גם שלא רואים אותה. זאת אומרת, יש שם גירוי, וכמו שאנחנו גורמים לחיכוך, ששני דברים, זה יוצר גירוי במקום. הרבה פעמים ברפואה טבעית, שאנחנו מורידים את הגירוי הזה, ומחזקים את הנוזל במקום, למרות שאדם סבל הרבה שנים מבעיות של סחוסים, או גב, או דברים כאלו, שבאמת זה מוריד את איכות החיים בתנועה, אפשר לשנות את זה מקצה לקצה. ממש רואים את זה בטיפולים.
כן. אז יש מה לעשות, יש מה לעשות. תמשיכי גם את להאזין לנו, אנחנו בסוף המשדר ניתן את מספר הטלפון של הקליניקה של דוקטור אליהו לוי, למי שבאמת רוצה לפנות באופן אישי, ואנחנו כבר עוברים למאזינה נוספת. כן, בבקשה.
שלום, אני רציתי לשאול, אני כמו המאזינה הראשונה משתלת כבר תקופה מאוד ארוכה. עשו לי בדיקות אלרגיה, בדקו לי את הריאות, הכל בסדר. עכשיו אמרו לי שאולי יש לי חומציות יותר בקיבה, רוצים לעשות לי את הבדיקה שקוראים לה מיקרוסקופיה אולי? ואני מפחדת לעשות את זה. השאלה, אם אפשר לראות את זה דרך גלגל העין ולדלג על הבדיקה הזאת.
באופן כללי, בנושא הזה של בדיקות, אני אף פעם לא יכול להגיד לא לעשות בדיקות. והסיבה היא פשוטה, בגלל שלפעמים, ואני לא מדבר על המקרה שלך, הצעירה ברוך השם, לא נראה לי שיש שם בעיה כזאת כמו שאני אגיד עכשיו, אבל לפעמים יש במיוחד אצל אנשים בוגרים, יש חס וחלילה גידולים או דברים כאלו, בעיניים אפשר לראות גידולים, אבל לא תמיד. זאת אומרת, יש מצב כזה שהגוף לא ירגיש שיש שם גידול, מבחינת האבחון בגלגליים, בגלל שהתאים זה חלק מהגוף שלנו, והרבה פעמים יש מצב כזה שבאבחון בגלגליים, למשל, לא יראו למשל את הגידול. לעומת זאת, במקומות אחרים, בזמנים אחרים, אנחנו רואים גם אפילו גידול לפני שהוא בכלל נוצר, אבל זה דבר שאפשר לסמוך רק על אבחון בגלגליים, בגלל זה, באופן כללי, כשבאים אליי בנושא כזה שכבר רוצים לעשות את הבדיקה, אני לא יכול להגיד לפי מלא אל תעשו, אבל לפי מה שנשמע מהסיפור שלך, שזה בעיה שהיא או שהליקובקטר, או שיש באמת שיעול, או דברים כאלה.
את הבדיקה הזאת? אין לי.
כן, כן, ובכלל שיש את השיעול וכל הדבר הזה, זה לא שאנחנו מטפלים בו, יכול להיות שנטפל בזה, ואז זה ייעלם לגמרי, אבל, ויש סיכוי גבוה לזה, שוב, כמו שאמרתי קודם, מעל 90% הצלחה, אבל שוב, אני לא יכול להגיד לא לעשות את הבדיקה, זה לכל בדיקה, לא רק הבדיקה הזאת, כל בדיקה שאומרים לנו, אם הטיפול יהיה במקום, האבחון יהיה במקום הבדיקה, אני לא יכול להגיד לא לעשות, בגלל סיבה פשוטה, כמו שאמרתי קודם.
אוקיי.
אבל אין ספק, שבטיפול עצמו אפשר לראות שיפור, שזה ייעלם וזה לא יחזור.
בעזרת השם.
אוקיי, תודה רבה.
תודה, תודה רבה, ואנחנו כבר עוברים למאזינה נוספת. כן, בבקשה. מאזינה איתנו?
כן, שלום.
שלום וברכה.
רציתי לבדוק, לשאול את הרופא, מה קורה עם סעיפים במעיים? האם יש משהו שיכול לעזור, כי זה גורם להרבה יצירויות, ולהרבה גזים, והרבה גרפסים. עשיתי את כל הבדיקות, וזה מוכח שיש שם סעיפים במעיים. כיסים, סעיפים, איך שלא תקראו לזה.
כן, מדברת על דיברטיקוליטי.
נכון.
אז דיברטיקוליטי זה באמת מעין כיסים כאלה שנמצאים לאורך המעי, יש הרבה אנשים שיש להם את זה, בעיניים רואים את זה, באבחון ובעיניים רואים שיש לאדם את הכיסים האלו, ויש הרבה אנשים שיש להם את זה והם אפילו ילדים. אז כששומרים על ה... כששומרים... מה?
מה
אמרת
על המשפט?
שיש הרבה אנשים שיש להם גם את זה והם לא יודעים אפילו, זה אחוזים מאוד גבוהים של האוכלוסייה שיש להם את זה. מתי הם מגלים את זה? כשיש בעיה. כשיש דלקת, כשיש כאבים. עכשיו, בנושא הזה של דיברטיקוליטיס, יש הרבה מה לעשות. יש אנשים אפילו מבוגרים שמגיעים עם דלקות שהם יותר מועדים לזה כשיש את הדיברטיקוליטיס, ואז אנחנו נותנים בעצם גם צמחים וגם תזונה נכונה, ואז זה גם לא חוזר. זה לא חוזר, כי הרבה פעמים הבעיה היא שזה לא רק הטיפול עצמו, אם זה עובר, הרבה פעמים זה חוזר, אז באמת הטיפול הטבעי זה חשוב בשביל שזה גם לא יחזור, לשמור על המעי כמו שצריך, וכל הדרך שבעצם הדרך שהיא בשביל שזה לא יחזור, זה לשמור על הניקיות, על ניקיון של המעי, בגלל שכל זיום שיהיה במקום, אז הוא יתפס יותר חזק מאשר אדם אחר.
השאלה איך גורמים שהכיסים לא יישב שם מזם ושזה יצא החוצה.
לא, זה לא יצא.
שלא תהיה עצירות, שלא תהיה עצירות. הרי הכיסים גורמים לעצירות, או ההפך. או ההפך.
לא תמיד.
או ליתר עצירות או לעצירות. מה?
לא תמיד, לא תמיד. יש לפעמים שלא מוצאים את הסיבה של העצירות ברפואה הקונבנציונלית, ואומרים שזה בגלל הדיברטיקוליטי, וזה לא נכון. יכול להיות שהדיברטיקוליטי ויהיה יציאה טובה, וזה קשור לזה. מה שאנחנו עושים, אנחנו מקפלים כמובן במקור של הבעיה שלא, קודם כל לא תהיה את העצירות. כי יכול להיות מאוד שזאת לא הסיבה שזה הדיברטיקוליטי. לא צריך דווקא להנהל על הדבר הזה. זה לא בטוח שזאת הסיבה. אפשר להסתכל בעין ואז לראות שבכלל הסיבה היא אחרת. אבל חוץ מזה, כשמטפלים בדיברטיקוליטי, אז גם בטוח שגם תהיה יציאה טובה. זה כבר, כל הטיפול הוא כבר, בכל מה שאנחנו רואים, במקור שהבעיה שיגרום לנקיות, וגם היציאות הטובות, ובכל התהליך שקורה של העיכול הוא משתנה.
כן. טוב, אז
בינתיים שאפרות יהיה לך איזה משהו שתוכלי לעשות בבית, זה צמח שקוראים לו ספיריה. הצמח ספיריה, הצמח הזה עושים ממנו חליטות, כף שלוש פעמים ביום בחליטה, זה דבר שכבר יכול להקל על דיברטיקוליטי או למנוע דלקות. זה משהו ככה כללי.
כן.
חליטת מה?
ספיריה.
ספיריה, שיהיה בהצלחה
ובשורות
טובות, ואנחנו עוברים לשמוע מאזין נוסף, כן בבקשה. מאזין איתנו, שלום וברכה.
כן, שלום לכם.
וברכה.
מדבר קדוש יורם.
כן.
כך, אני הגעתי לדוקטור לוי דרך מישהי, דודה שלי, שהיא הייתה מטופלת אצלו דרך המלצה שלה, בגלל שהבעיה שהייתה לי זה, הייתה לי דלקת חמורה בבלוטת המטריס, והרבה זמן הסתובבתי עם הרגשה בגוף שכל המערכת החיסונית שלי משובשת, והייתה לי עייפות, ולא ידעתי מה לעשות. עד שניגשתי לדוקטור לוי, קבעתי איתו פגישה, דוקטור לוי פשוט קבע את ההבחנה, הייתה מדויקת, עשינו בדיקת דם, ההבחנה הייתה בדיוק מה שהוא אמר, הייתה דלקת חמורה ביותר, שגרמה לי לכל מיני שיבושים בגוף. הוא נתן לי איזה פורמולה שמתאימה.
ואיך אתה מרגיש היום?
הפורמולה פשוט מאוד החזירה אותי למצב הראשוני, שהייתי מאוזן. נתן לי גם איזה דיאטה מסוימת לעשות, והכל פשוט היה ממש נפלא. חזרתי לעצמי והרגשתי ממש, ממש, פשוט דוקטור לוי זה היה דייק ועשה את הכל בצורה מדויקת ביותר וקלה למטרה. וזהו, ואחר כך עשינו עוד פעם בדיקות דם. הבדיקות דם החוזרות הראו שאין דלקת, והכל היה בצורה ממש טובה ביותר. התשובות היו...
תודה רבה.
וואו, מדהים. כן, ממש מדהים.
אתה המלאך שליח הנכון.
ברוך השם. ברוך השם.
פשוט מאוד זה ככה. זו האמת הפשוטה.
כן.
ואני רציתי לעלות לשידור בשביל להועיל סך הכל לעוד אנשים.
כן.
שאם אנשים ירצו וידעו, אז שיש להם פה מישהו שיכול לעזור להם, באמת.
כן, שליח אמיתי.
ככה אני חושב וככה אני מרגיש, זה מניסיון אישי שלי.
ברוך השם שזכית.
תודה רבה לכם.
ותודה, תודה לך.
תודה רבה.
תודה לך ששיתפת, זה אכן לא מובן מאליו שאנשים עולים לשידור וגם יודעים להגיד את תודה. אנחנו תמיד רגילים שאנשים מתקשרים בדרך כלל כשמשהו לא בסדר, אבל כשמשהו בסדר זה כאילו טבעי. אבל הנה, זה יפה שאנשים גם יודעים להתקשר ולהגיד את תודה רבה. אז זה ברוך השם, דוקטור לוי, שזכית להיות השליח הטוב, שתזכה להיות שליח טוב לעוד הרבה הרבה אנשים בעזרת השם. תישאר איתנו על הקו, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד מיד חוזרים.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, אנחנו כאן בתוכנית עם דוקטור אליהו לוי, בעל דוקטורט בנטורופתיה, חבר באגודה הישראלית לנטורופתיה, באגודה הישראלית לצמחי מרפא, ובארגון הבינלאומי לרדיולוגיה. שוב שלום דוקטור לוי.
כן, שלום לכם.
שלום וברכה. היום יש לנו ממש הצפה של מאזינים, אנחנו אפילו לא מספיקים ככה קצת לשוחח, אבל באמת הכי חשוב זה לעזור למאזינים ולנסות קצת להקל מעליהם. אז יש לנו כבר מאזינה על הקו שרוצה לשאול. כן, בבקשה.
שלום וברכה.
כן, אנחנו איתך.
לי יש כאבים ברגל מזה 7 חודשים, מים אחרי הלידה של ביתי. והכאבים מתמקדים בעיקר באזור האגן, ומדי פעם המיקום מתחלף. ועשיתי צילום רנטגן מיפוי עצמות על הרגל ולא ראו כלום. עשיתי רנטגן על האגן ולא ראו כלום. ועשיתי גם סיטי על עמוד שדרה מותני וצברי, וגם לא ראו כלום. השאלה מה הצד הבא שלי?
זה בערך הנושא הזה שיש כאבים מאוד חזקים ולא רואים כלום, קודם כל זה טוב שלא רואים כלום, והרבה פעמים באבחון בגלגל עין, כשאנחנו רואים את המקור של הבעיה, בגלל שאין דברים שהם כאלה חמורים, וזה מצב שהוא ברגשה מאוד חזק, אז הרבה פעמים רואים שיש שיפור מאוד גדול. יכול להיות שאפילו, כמו שאמרנו למאזינים הקודמים, שיש מצב כזה אפילו שמערכת החיסון עצמה של הגוף היא תיצור מצב של גירוי במקום, ולא יראו את זה בבדיקות. בבדיקות רגילות של ה-CT, MRI, או רנטגן, לא רואים את הדלקת שמערכת החיסון עושה. לפעמים רואים את זה בבדיקות אדם כשזה חמור, אבל לא תמיד. ובגלגליים אפשר לראות את המקור באמת, מה שיוצר את זה. יש מצבים כאלו שאנחנו נותנים את הצמחים, שהם גם באזורים מסוימים, שהם נקודתיים, כמו אגן או מקומות כאלו, ואז פותר את העניין. אבל יש מצבים גם שאפילו הכאבים הנודדים, פתאום אפשר להגיש את הכאב בכלל במקום אחר,
ואחרי איזה כמה דקות או שעות, זה עובר לגמרי כאלה. יש את המקום העיקרי, שזה המקום שכואב קבוע, ויש מקומות אחרים שמדי פעם רק מגיעים. הכרי, המצב כזה, כן, נכון, זה מה שאת מרגישה. פתאום יש כאב במקום אחר, וזה נראה כאילו זה מתחיל שם מאוד חמור, אז פתאום אחרי כמה שעות זה נעלם. ואנשים, הרבה אנשים שהגיעו לנערים טופלים, באמת שהרגישו את הדבר הזה, הם באו בבעלה מאוד גדולה, כי הם חשבו כבר שיש להם איזה חס וחלילה, איזה גורות, איזה משהו ככה, השם מאחם כבר מה עובר שם ונכנס שם בעצמות, וזה לא נכון. הרבה פעמים אנחנו רואים שזה פשוט מערכת החיסון, שהיא יוצאת מהאיזון הזה, והיא יכולה להופיע בכמה מקומות, ולפעמים רק זמני, לכמה שעות. ובגלל זה מאוד חשוב לראות את המקור, מאיפה זה מגיע, לתת לשם את הטיפול, ובעזרת השם, להעביר את זה.
מאיפה זה יכול להגיע?
הרבה פעמים זה יכול להיות מערכת החיסון. הרבה פעמים ראינו שזה יכול להגיע מערכת החיסון עצמה של הגוף, במיוחד אחרי לידה. יש אחרי לידה לפעמים שאנשים, נשים, שיש להם מצב של בעיה למשל לבלוטת הטריס, בגלל שמערכת החיסון היא החלישה את הבלוטה. באותו מצב יש מצב כזה גם שמערכת החיסון למשל יתעשה גירוי במקום אחר, מקום של שלד ושרים.
כן, אנחנו פשוט לקראת סוף התוכנית, ואנחנו רוצים להספיק לענות לעוד מאזינים. בואי תקשיבי לנו, דוקטור אליהו לוי, אולי זה הזמן לתת את מספר הטלפון בקליניקה לטובת כל המאזינים שרוצים להגיע.
הטלפון שלנו הוא 02-642-6583. אבל תמיד אפשר גם דרך החתר בארבע, דוקטור אליהו לוי בירושלים.
כן, ואנחנו...
באמת לא הזכרתי את האתר שלנו, שאפשר להיכנס שמה ולשמוע שיעורים, כמו ששומעים כאן, הרבה שיעורים, שעבודים גם הרבה עצות, ואפשר להיכנס דרך גוגל, דוקטור אליהו לוי, יש שם הרבה שיעורים שאפשר להיכנס בחינם ולשמוע...
וממש ללמוד ולהחכים, כן. ואנחנו רוצים לשמוע מאזינה נוספת, כן, בבקשה.
שלום, אני מדברת ממרכז הארץ.
כן.
רציתי קודם כל מאוד מאוד להודות לדוקטור לוי, שהוא שליח טוב, נאמן, וגם את הטיפול שלו הוא מתחיל בתפילה של שהוא יהיה שליח טוב ויצליח לעזור. ואני רוצה לספר באופן אישי על מקרה שלי, וגם של הבת שלי, שהוא מאוד מאוד עזר לנו. אני באתי לדוקטור לוי לפני כמה שנים, ובבדיקה שהוא עשה לי דרך גלגל העין, הוא מיד זיהה שיש לי עלייה וצניחה מהירים של שמירה של הסוכר בדם. הוא נתן לנו טיפול של תזונה מסוימת למשך 3 חודשים, וברוך השם התופעות שהיו לי לפני כן בעקבות זה של סחרחורות כל הזמן, כמעט שנה שלמה, נעלמו, וגם בדיקות הדם מאז כל הזמן מראות שאני מאוזנת.
וואו.
וזה מאוד 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 עשה לי ממש, וממש טיפר את האיכות חיים שלי. וזה מאוד מרגיע, מאוד הרגיע אותי. הבת שלי גם לפני 3 שנים הייתה אצלו עם אלרגיות מאוד קשות, שהוא מיד גילה שזה לא קשור לאוכל אלא זה למשהו באוויר, נתן לה טיפול, המצב שלה מאוד מאוד משתפר כל הזמן, והיה לה גם באותו זמן כל הזמן רפלקסים כאלה של הקאות אחרי שהייתה אוכלת יותר מדי, או שהייתה מפחדת, או שהייתה אוכלת בשעות ערב מאוחרות, או אוכל מסוים. והוא נתן לה טיפול שתוך 1.5 חודשים הדברים האלה נעלמו. כבר הרבה הרבה שנים אנחנו לא הספקנו לשכוח שהייתה מקיאה מכל דבר.
וואו,
קטן.
פשוט מדהים.
אני מאוד מאוד רוצה לדוקטור לביא, ואני מאוד
אני מודה לך, כי זה באמת לא מובן מאליו שאנשים מתקשרים לומר תודה, אז אני מאוד מעריכה את זה. כן. כן, מאוד מחזק,
שימשיך לעשות חיל, את מי שאני רואה ולמי שאני שומעת, אני ממליצה ללכת לדוקטור לוי, כי הוא עוזר במקומות שהרבה אנשים לא יכולים לעזור.
ברוך השם.
תודה רבה.
ברוך השם, תודה, תודה רבה לך, תודה רבה, ואולי נצליח להספיק מהר מהר עוד מאזין. כן, בבקשה.
כן, שלום.
שלום וברכה.
כן, שומעים אותי?
שומעים זריז, אין לנו הרבה זמן, ממש 30 שניות, אז בוא ננסה.
כן, שלום. אז בקיצור לעניין, רציתי לשאול אם יש מענה טבעי לבעיה של דורבן.
כן, בעיה של
דורבן. דורבן ברגל, והרבה פעמים, וכמו שדיברנו קודם, במצב כזה של גירוי שקורה בצמות, ואז הגירוי הזה הוא יוצר מצב כזה שהגוף כבר רוצה
לשפר ולחזק את עצמו, ואז הוא יוצר מצב שהעצם היא גודלת וגודלת, ואז היא כמו יתה בעקב.
אבל אנחנו רוצים לדעת, יש פתרון, יש פתרון, יש פתרון ברפואה הטבעית?
יש פתרון.
אז זה מה שחשוב. תודה רבה רבה לדוקטור אליהו לוי, בעל דוקטורט בנטורופתיה, גם מרדיולוג. תודה רבה לדברים החשובים האלה. תודה רבה ליעל איבר, עורכת ומפיקה, לשי פופובסקי על הביצוע הטכני. אני רחל קליינפסטה, כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נשוב ונשמע בעזרת השם ביום רביעי, קצת אחרי 10, ועד אז שיהיה לכם המשך הזנה הרבה לרדיו קול חי.